השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רות שמואלי, זיכרונה לברכה, אשת חיל שהייתה מאירה פנים תמיד ולכל אחד. היום, יום ו' תמוז, הוא יום השנה הראשון לפטירתה, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף סמך ו' במסכת יומא. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה בדף הבא, השיעור היום יהיה 12 דקות. אנחנו ממשיכים היום לעסוק בתהליך של הסעיר המשתלח. בדף סמך ב' במשנה הקודמת דיברנו על הסעיר עצמו. היום נדבר על המשלח של הסעיר ועל השילוח ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על הוידוי, בחלק השני נדבר יותר על המשלח והשילוח עצמו, בחלק השלישי נדבר קצת על המסלול הליכה שלהם, ובחלק הרביעי נראה בדרך אגב קצת אגדתה. אז החלק הראשון, הוידוי, מתאר את המשנה, תיאור שמאוד מוכר לנו מתפילת יום כיפור, בא לו אצל שעיר המשתלח, וסומך שתי ידיו עליו, ומתוודה, וכך היה אומר, אנא השם, חטאו, עבו, פשעו לפניך, מחה בית ישראל, אנא השם, כפרנה לחטאים ולהבנות ולפשעים שחטאו ושעבו ושפשעו לפניך, מחה בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך לאמור, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, עד כאן מה שהוא אומר, ואז ממשיכה המשנה, והכהנים והעם, העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שם המפורש, שהוא יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עד כאן הוידוי, אני מצטער שאני קורא את זה ככה מהר בלי כל הרגש והנגינות של יום כיפור, אבל זה מסגרת הזמן שיש לנו. ונשים לב שבוידוי הוא מזכיר את עמך בית ישראל, הוא לא מזכיר את הכהנים. לעומת זאת אנחנו יודעים שרבי יהודה אומר שהסעיר מחפר לא רק על הישראלים אלא גם על הכהנים. אז האם המשנה מסתדרת עם רבי יהודה? אז רבי ירמיה אומר שלא, באמת לפי רבי יהודה הוא צריך לומר גם עמך בית ישראל וגם בני אהרון עם קדושך, כלומר כהנים. לעומת זאת הבאי אומר שהמשנה מסתדרת עם רבי יהודה, כי כשהוא אומר עמך בית ישראל, זה כולל בתוכו גם את הכהנים. ועד כאן החלק הראשון, הוידוי ועל מי הוא מתוודה. החלק השני בגמרא זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה לגבי המשלח ותהליך השילוח, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון אומר את המשנה, הכל כשרים להוליכו. לא צריך דווקא כהן, אמנם בפועל כמעט תמיד הביאו כהן, אבל לא חייבים. זה במשנה. סעיף שני זה הברייתא, והיא מביאה מקור גם לזה וגם לעוד כמה דינים. הפסוק שהיא מדברת עליו זה ושילח ביד איש איתי המדברה, והיא מסבירה מה לומדים גם מהמילה איש וגם מהמילה איתי. אז מהמילה איש לומדים שזה כל איש, גם זר, כמו שאמרה המשנה. ושואלת הגמרא פשיטה, הרי זה לא עבודה במקדש, למה שזה דווקא כהן? ועונים, כיוון שכתוב שהסעיר נועד לחפר עליו, אז כפרה זה בדרך כלל כהן במקדש, אז היינו חושבים שאולי גם פה, כמה שמלן שלא צריך. זה לגבי המילה איש, זה שלב ראשון. שלב שני, מה זה המילה איתי? זה בעין יוד תף יוד. אומרת הברייתא, זה מלשון עת, כלומר זמן, ומזה הברייתא לומדת שלושה דברים. נאמר אותם בקצרה ואז נסביר. א', שהוא צריך להיות מזומן לזה, ב', שעושים את זה אפילו בשבת, וג', אפילו בתומה. שוב, שהוא צריך להיות מזומן, אפילו בשבת ואפילו בתומה, ועכשיו נסביר. אז א', איתי, כלומר מלשון זמן, הכוונה היא שהוא צריך להיות מזומן לזה, שזימנו אותו, שמינו אותו מראש לזה, ולא שביום כיפור בבוקר פתאום יחפשו מתנדבים, זה דבר אחד. דבר שני, איתי, כאמור מלשון עת, מלשון זמן, כלומר עושים את זה ביתו וזמנו, אפילו כשזה יוצא בשבת. זה הדבר השני שלומדים, ועל זה שואלת הגמרא, למה צריך לזה לימוד? והיא שואלת את זה פעמיים. בפעם הראשונה היא שואלת, למה צריך פסוק להתיר את זה? הרי מה בעצם האיסור כאן? איזה איסור יש לי ללכת עם שעיר במדבר? אמנם מדרבנן יש איסורים כמו תחומין, או אולי אפשר גם להוסיף שאולי נגזור משום מחמר, אבל זה מדרבנן, מדאורייתא, איזה איסור יש לי, הוא הולך לידי. מסביר רב ששת, הכוונה כאן זה שאם השעיר חולה והוא לא הולך לבד, והבן אדם צריך להרים אותו, ואז הוא יוצא איתו מרשות לרשות ומטלטל ברשות הרבים. לזה צריך את הפסוק לומר לנו שגם זה מותר אפילו בשבת, ואומנם יש לנו כלל שהחי נושא את עצמו, כלומר אין איסור להרים ולהוציא דבר שהוא יכול עקרונית ללכת לבד, אבל נזכיר עוד פעם, אנחנו מדברים פה על שעיר חולה והוא לא נושא את עצמו. ממילא עקרונית יש איסור, לכן צריך פסוק לומר שזה מותר. זו הייתה השאלה הראשונה, למה צריך פסוק, הרי אין בזה שום איסור, והסברנו מה האיסור. שאלה שנייה שואלת הגמרא, עדיין למה צריך פסוק? הרי סוף סוף, גם ביום כיפור יש איסור הצעה ואיסור טלטול, והרי התורה אומרת לעשות שעיר המשתלח בכל יום כיפור. אז אם מותר ביום כיפור, אפילו שעקרונית ביום כיפור גם יש את האיסורים האלו, אז גם בשבת ודאי שמותר, מה ההבדל? עונה רפרם, הברייתא הזו סוברת כמו הדעה שביום כיפור אין איסור הצעה וטלטול. ממילא זה חידוש גדול באמת לומר שעושים את זה אפילו בשבת, אפילו שבשבת יש איסורי הוצאה וטלטול. עד כאן לגבי הדבר השני שלמדנו מאיש איתי. עוד פעם נזכיר, הדבר הדבר הראשון היה שצריך לזמן אותו עוד מלפני יום כיפור, הדבר השני זה שזה מותר אפילו בשבת, ועכשיו הדבר השלישי זה שזה מותר אפילו בתומה, ועוד פעם נשאל מה החידוש, מה אכפת לי שהוא יהיה תמה? אכפת לי כי המשלח צריך להיכנס לעזרה בשביל לקחת את השעיר, והחידוש שעושים את זה גם אם במקרה המשלח נטמא. ועד כאן הסעיף השני, ראינו ברייטה שלמדה מהמילה איש שאפשר גם זר, ומהמילה איתי למדה עוד שלושה דברים, וזה שיהיה מזומן לזה, ואפילו בשבת, ואפילו בתומה. זה היה הסעיף השני בחלק השני של השיעור. עוד פעם, החלק הזה מדבר על המשלח ועל השילוח. בסעיף הראשון ראינו את המשנה שאפשר גם ישראל. בסעיף השני ראינו ברייטה עם מקור לזה שאפשר ישראל, ועוד שלושה לימודים מהמילה איתי. ועכשיו, ברבע העליון של עמוד ב', אנחנו עוברים לסעיף השלישי. בסעיף השלישי נראה שלוש שאלות ששאלו את רבי אליעזר, שתי השאלות הראשונות קשורות לדברים שראינו, השאלה השלישית זה משהו שעוד לא ראינו, ומה שמשותף לכל השאלות זה שעל כולם רבי אליעזר לא ענה. כלומר הוא כן ענה, אבל הוא ענה תשובה קצת מוזרה, והגמרא אחרי זה מסבירה שהוא עשה ככה למרות שהוא ידע את התשובה, הוא לא רוצה לתת תשובה על דבר שהוא לא שמע מרבותיו, ואחרי זה הגמרא אמירה שחכמים באמת אומרים על כל שלוש השאלות שהתשובה היא כן. מה השאלות? אז השאלה הראשונה, מה קורה אם השעיר חלה וקשה לו ללכת לבד? האם המשלח יכול לסחוב אותו? ראינו כבר מקודם שכן. כן, ושזה מותר אפילו בשבת, זו שאלה הראשונה. שאלה השנייה, מה קורה אם המשלח נהיה חולה? הרי ראינו מקודם שצריך לזמן אותו לזה מראש, עוד לפני יום כיפור, אז מה קורה אם אחרי זה נהיה חולה? האם אפשר להחליף אותו? ושאלה שלישית, מה קורה אם השעיר נפל בצוק, אבל לא מת? האם המשלח יורד אחריו ומנסה להרוג אותו? אלה השאלות, וכאמור, על כל שלוש השאלות, בסוף חכמים אומרים שכן, אבל רבי אליעזר לא עונה. אלו כל פעם נותן איזושהי תשובה לכאורה מתחמקת, אולי רמוז באיזשהו סוד. בכל אופן, בואו נראה את התשובות שלו. אז לגבי השאלה, אם השעיר חלה, אומר רבי אליעזר, יכול הוא להרכיב אני ואתם. לכאורה הכוונה שלו זה שזה לא סביר שזה יקרה, הוא מאוד בריא, הוא יכול להרכיב גם אותי וגם אתכם. זה על השאלה הראשונה. על השאלה השנייה, מה קורה אם המשלח נהיה חולה, גם כאן הוא אומר שזה לא סביר שזה יקרה, אהה בשלום אני ואתם, הלוואי שאני ואתם נהיה בריאים כמו. והשאלה השלישית, מה קורה אם השעיר נפל ולא מת, הוא אומר להם כן יובדו אויביך ישראל, גם כאן לכאורה הכוונה היא שזה לא סביר שהוא לא ימות, הלוואי שאויבים שלנו ייפלו ככה וימותו כמו אותו שעיר. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור. ראינו שלוש שאלות ששאלו את רבי אליעזר לגבי המשלח והשעיר והדחיפה, ועד כאן החלק השני של השיעור. ובזה הגענו לקצת מעל אמצע עמוד ב', ואנחנו עושים עכשיו דילוג ארוך על הקטע של האגדתא מכאן ועד שש שורות לפני סוף העמוד לחלק השלישי, שהוא מחזיר אותנו למשנה, שהמשנה מתארת שבנו איזשהו כבש, כלומר גשר שהוביל ישירות מהמקדש ועד מחוץ לעיר, שעל הגשר הזה המשלח היה הולך עם השעיר. ולמה? כי כשלא עשו את זה והמשלח הלך עם השעיר בתוך כל ההמון של האנשים בשביל לצאת מהעיר, אז היו יהודים בבליים שאולי הייתה להם איזושהי אמונה תפלה בעניין, והם יהיו תולשים שערות לסעיר וצועקים עליו תול וצא, תול וצא, כלומר תיקח את ההבנות שלנו ולך מכאן כבר. אז בשביל להגיע לסעיר שלא ימות עוד לפני שהוא הגיע למדבר, ואולי גם בשביל למנוע מהם איסור של גזיזה ביום כיפור, עשו גשר שהוא ילך מעל כל ההמון. זה במשנה. ועכשיו בגמרא נראה על זה שתי הערות. הערה ראשונה, אומר רבא בר בר חנה, זה לא באמת היו בבלים, זה היה בכלל אלכסנדרים, והמשנה קוראת להם בבלים כי המשנה נכתבה בארץ ישראל, ובני ארץ ישראל לא אהבו את הבבלים, אז כשאיזשהו מנהג רע של מישהו הם היו אומרים זה המנהג של הבבלים, אבל זה לא באמת הבבלים, ורבי יהודה אומר אותו דבר בברייתא. זו הערה ראשונה. הערה שנייה, אמרנו שהם היו אומרים לו תול וצא, והגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה את מה שהם היו אומרים. הם היו אומרים להם, מה שהי צפירה דין, מה שוהה כאן השעיר הזה, מה הוא מתעכב כאן, וחובי דרה סגין וחובות של הדור הם מרובים, שילך כבר למדבר ויחפר עלינו. זאת הערה שנייה, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי אותו כבש. ועכשיו, בשביל החלק הרביעי, אנחנו חוזרים חזרה לקטע שדילגנו עליו, מקצת מעל אמצע העמוד, ונלמד עד השורה השישית לפני סוף העמוד, וזה מובא כאן, אגב השאלות ששאלו מקודם את רבי אליעזר. ראינו מקודם ששאלו אותו שלוש שאלות והוא לא ענה, הוא נתן איזושהי תשובה מתחמקת או תשובה חידתית שרומזת אולי לאיזה משהו. אז עכשיו אגב זה נראה עוד שתי ברייתות עם מקרה דומה ששאלו אותו כל מיני שאלות וגם כן הוא נתן תשובות לא ברורות. אז ברייתה הראשונה, שאלו אותו חמש שאלות, במסגרת הזו לא ננסה להבין את התשובות שהוא נתן, פשוט נקרא את מה שהוא אמר. אז השאלה הראשונה, שאלו אותו על פלוני, על בן אדם מסוים, האם הוא יזכה לעולם הבא, והוא אמר להם לא שאלתוני אלא על פלוני, כלומר האם לא שאלתם אותי בעצם לא על אותו אחד אלא על פלוני אחר, האם הוא יזכה לעולם הבא. והשאלה השנייה, שאלו אותו האם לרועה צון מותר להציל את הכבשה מהאריה, וגם כאן הוא ענה בלשון שאלה, לא שאלתוני אלא על הכבשה. ושאלה שלישית, האם מותר להציל את הרועה מהאריה, ואומר להם לא שאלתוני אלא על הרועה. ושאלה רביעית, האם ממזר יורש את אביו, ואומר להם עוד פעם בלשון שאלה, אולי בעצם אתם שואלים אותי האם הוא מייבם את אשת אחיו. כאן התשובה שלו די ברורה, הוא בעצם אומר להם כן, הוא נחשב אח לגמרי, כמו שהוא מייבם את אשת אחיו אם אח שלו ימות אז הוא גם יורש את אביו. זו הייתה השאלה הרביעית. ושאלה חמישית, חמישית שאלו אותו מהו לסוד את ביתו, האם אחרי החורבן מותר לסייד את הבית, ואומר להם שוב בלשון שאלה, מהו לסוד את קברו, האם צריך לסייד קברים בלבן בזמן הזה, ועד כאן הברייתא הראשונה, השאלות שחלק מהשאלות עצמם גם כן תמוהות, והתשובות העוד יותר תמוהות של רבי אליעזר, זו ברייתא אחת. ברייתא שנייה, כבר בשליש התחתון של עמוד ב', באה אישה חכמה לרבי אליעזר ושאלה אותו שאלה טובה על חטא העגל. הרי כל עם ישראל, חוץ מלוי כמו שנראה, חטאו בחטא העגל, אז למה הם לא כולם נענשו באותה מיטה? הרי חלק מהם נענשו בסייף, כמו שכתוב בשמות למד ב', פסוק הו, שמשה אומר מי להשם אליי ומגיעים אליו כל בני לוי, ואומר להם לקחת חרבות ולהרוג את כל מי שעבד את העגל, אז זה מיטה בסייף, זה חלק מהם. חלק אחר כנראה נהרגו במגפה, כי הרי כמה פסוקים אחרי זה בפסוק למד ה' כתוב, ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל, חלק אחר נהרגו בהידרוקן. רש"י מסביר שמשה רבנו בדק אותם כמו שבודקים אישה סוטה, וכל מי שחטא הבטן שלו התנפחה והוא מת מזה כמו אישה סוטה. זו השאלה של אותה אישה, למה היו כאן שלושה סוגי מיטות? וגם כאן רבי אליעזר לא עונה, אלא הוא אומר, אין חוכמה לאישה אלא בפלך. מה את עושה כאן עם שאלות כאלה? תחזרי למטבח, או בזמנם תחזרי לתביעת חוטים. זו הברייתא השנייה, ועד כאן שתי הברייתות עם השאלות ששאלו את רבי אליעזר והתשובות המפתיעות שלו, וכל זה כאמור מובא בסוגריים אגב השאלות שראינו מקודם ששאלו אותו לגבי השאלות לוח להזזל, ועכשיו סוגריים בתוך סוגריים, כיוון שבנו את השאלה של אותה אישה, נראה על זה עוד שני דיונים. דיון אחד, רבי אליעזר לא ענה לה, אבל אנחנו רוצים לדעת מה באמת התשובה, אז הגמרא מביאה שתי תשובות, של רב ולוי. תשובה אחת זה שמי שהקריב קורבנות לפני העגל, או הקטיר קטורת לפני העגל, אז המיטה שלו בסייף, שזה מיטת ביתין למי שעובד עבודה זרה. מי שרק גיפף ונשק את העגל, אז על זה אין מיטת ביתין, לכן הוא מת במגפה. ומי שרק שמח בליבו, על זה משה רבנו עושה את אותה בדיקה, כמו בדיקת אישה סוטה, ומי שנמצא שבמ מת הוא שמח, אז הוא מת מהדרוקן, שבית מתנפחת כאמור כמו סוטה, זו דעה ראשונה. דעה שנייה זה שלכאורה כל מי שמת זה כי הוא ממש עבד עבודה זרה, הקריב או הקטיר לעגל, וההבדל הוא לגבי העדים והתרה. כלומר, מי שעבד בעדים והתרה, אז יש לו מיטת ביתין בסייף, מי שזה היה בעדים בלי התרה, אז הוא מת במגפה, מי שזה היה גם בלי עדים וגם בלי התרה, אז כאן משה עשה את הבדיקה, ומי שנמצא שהוא חטא, מת בהדרוקן. עד כאן הדיון הראשון, כאמור סוגריים בתוך סוגריים, מה התשובה האמיתית לאותה אישה. דיון שני, אגב זה, אמרנו מקודם שמי שעשה את המיטת סייף זה הלוויים, כי כאמור משה אמר מי להשם אליי, כלומר מי לא חטא והם באו אליו, וכך באמת אומר רב יהודה שהלוויים לא חטאו, אבל זה מקשה הגמרא מפרשת זאת הברכה, הרי כשמשה רבנו מברך את שבט לוי, הוא משבח אותם, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כלומר שכשהם הרגו את החוטים בעגל, אז גם אם זה היה מהמשפחה שלהם, הם עשו כאילו שהם אנשים זרים, והם הרגו אפילו אותם. אז הנה אנחנו רואים שגם מהמשפחה של בני לוי כן חטאו. עונה הגמרא, כשכתוב שם אביו, אמו, אחיו, בניו, הכוונה היא לכאלה שהם עצמם לא לוויים. איך זה יכול להיות? אז אביו, הכוונה היא לא לאבא שלו ממש, אלא לאבא של אמא, במקרה שהאמא שלו היא לא לוויה. אחיו, הכוונה היא לאחים לא מהאבא, אלא רק מהאמא, כששוב מדובר שהאמא ישראלית, לא לוויה. ובניו, הכוונה היא לא לבניו ממש, אלא לבנים של הבת שלו. והבת שלו התחתנה עם מישהו שהוא לא לוי, ולכן גם הנכדים האלו הם לא לוויים. זה היה הדיון השני, סוגריים בתוך סוגריים, ועד כאן החלק הרביעי והאחרון של השיעור. כאמור, הגענו בסופו של דבר משנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, המשכנו היום לעסוק בסעיר המשתלח, וראינו לגבי איזה ארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו את הוידוי על הסעיר, ראינו שבוידוי מזכיר רק את עמך בית ישראל, ואילו רב יהודה אמר שהסעיר מחפר גם על הכהנים, אז רב ירמיה אמר שבאמת המשנה לא כרב יהודה, אבל אביי אמר שעמך בית ישראל כולל גם את הכהנים, והמשנה גם כרב יהודה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על המשלח ותהליך השילוח וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון המשנה אמרה שהמשלח הזה יכול להיות גם ישראל, אמנם בדרך כלל הכהנים אבל לא חייבים. בסעיף השני ראינו מקור לזה מברייתא, כתוב איש איתי ואיש זה גם זר, ואמרנו שהחידוש זה שלמרות שזה מחפר עדיין לא צריך כהן, ומה זה איתי זה מלשון עת, כלומר זמן, והברייתא למדה מזה שלושה דברים, שהמשלח הזה צריך להיות מזומן לזה מראש עוד מלפני יום כיפור, ודבר שני שעושים את זה אפילו בשבת, והסברנו שהבעיה היא שאם הסעיר נהיה חולה והוא לא יכול ללכת והמשלח צריך להרים אותו, אז לכאורה יש כאן איסור של טלטול והוצאה, כי כאן לא אומרים חי נושא את עצמו, כי הסעיר חולה, והחידוש הוא שזה מותר אפילו בשבת. בסוגריים אמרנו שזה נכון רק למי שאומר שאין איסור הוצאה באופן כללי ביום כיפור, כי אם גם ביום כיפור יש איסור הוצאה, אז מה החידוש? כאן אם ביום כיפור מותר, ברור שגם בשבת מותר. בכל אופן זה לגבי שבת. ודבר שלישי לומדים שגם עושים את זה אפילו עם האיש איתי, נהיה תמה, הוא נכנס לעזרה בתומה ולוקח את הסעיר למדבר. זה היה הסעיף השני בחלק השני. בסעיף השלישי ראינו שלוש שאלות ששאלו את רבי אליעזר, מה קורה עם הסעיר חולה, האם אפשר להרים שואלים אותו, כבר אמרנו על זה מקודם שכן, מה קורה אם המשלח עולה, האם אפשר להחליף אותו, ומה קורה אם הסעיר נפל אבל לא מת, האם המשלח צריך לרדת אחריו ולהרוג אותו? על כל השאלות האלו חכמים אמרו שכן, אבל רבי אליעזר נתן כל פעם איזושהי תשובה מתחמקת או מרומזת, והגמרא הסבירה שהוא לא רצה לענות על דבר שהוא לא שמע מרבותיו, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו את הגשר, הכבש הזה שעשו בשביל לדלג על כל הבבלים שהיו תולשים את השערות של השעיר ואומרים לו טול וצא, והראינו שתיארות א' זה לא באמת בבלים אלא אלכסנדרים, וב' הם לא רק אומרים לו טול וצא, אלא מה שהי צפירה דין וחובי דרס הגיעין, זה היה החלק השלישי. החלק הרביעי היה אגדתא, אגב החלק השלישי, שראינו את השאלות ששאלו את רבי אליעזר, אז ראינו עוד שתי ברייתות עם שאלות ששאלו את רבי אליעזר, וגם שם הוא נתן כל מיני תשובות תמוהות. בברייתא הראשונה שאלו אותו האם פלוני זכאי לעולם הבא, והאם הרועה יכול להציל כבשה מהאריה, והאם אפשר להציל את הרועה מהאריה, והאם המזר יורש את אביו, והאם מותר לסוד את ביתו אחרי החורבן. בברייתא השנייה אישה שאלה את רבי אליעזר למה עובדי העגל נהרגו במיתות שונות, בסייף, במגפה ובהידרוקן, והוא ענה לה אין חוכמה לאישה אלא בפלך. אלה היו שתי הברייתות, וסוגריים בתוך סוגריים, ראינו שני דיונים על זה. א', מה באמת התשובה? אז דעה אחת אמרה שמי שממש הקריב או הקטיר לעגל זה סייף, מי שרק ייפף ונשק זה מגפה, ומי שרק שמח בליפו, את זה משה בדק כמו שבודקים אישה סוטה, ומי שחטא בזה מת בהידרוקן שהבטן התנפחה לו. ודעה שנייה, הכל היה עבודה זרה ממש, אבל זה תלוי בעדים והתרה. אם היו עדים והתרה זה סייף, עדים בלי התרה מגפה, לא עדים ולא התרה הידרוקן. זה היה דיון אחד. דיון שני, רב יהודה אמר ששבט לוי לא חטא, אלה הם אלו שהרגו בסייף את כל השאר שחטו. הקשנו הרי בזאת הברכה כתוב האומר לאביו ולאמו וכו', וענינו הכוונה שם שהם אמנם קרובים אבל הם לא בעצמם לוויים, למשל האבא של האמא שהיא לא לוויה. כל טוב.